אנחנו הגענו לפרק י"ד, פסקה ט"ז. היום נעשה אולי קצת משהו שונה. נקרא את הפסקה הזאת, נלך למקום אחר, נלמד איזושהי סוגיה קצת יותר כוללת מהסוגיה הזאת, ותיתן לנו בעצם את, את הכיוון כדי להבין את הפסקה הזאת. אז בואו נקרא. נקרא. יש שאדם קורא בספרים ענייני מעלות של קדושה, ונפשו מצטערת ומתמוגגת בקרבו. אז נגענו בנקודה הזאת בסוף הפסקה הקודמת, אבל כאן יש בעצם שתי זוויות של הנקודה. למה נפשו מצטערת ומתמוגגת בקרבו? אומר הרב, צריכו להפריד את הצער לחלקיו. וימצא שיש לפעמים שחלק אחד ממנו הוא שמצטער שעל שהמדרגה הטובה הזאת היא רחוקה ממנו בעוונותיו. ולכן, וצריכו להתחזק בתשובה, לבוא למידה העליונה ההיא. עד לכאן מצד אחד. אבל מצד שני, ואם זה ייתכן שיש באותה מידה חלק שהוא פחות מערכו, והוא מצטער מההצטמצמות שנפשו נוטה להצטמצם, בתוך הקטנות הממוזגת במידה הטובה ההיא. ולכן, וצריך הוא לברר לעצמו עד כמה יאושר באמת כשיקח מזו המידה, ועד כמה אושרו תלוי בשמירה שלא להישאר בצמצומה, כי אם לעלות למעלה ממידתה, מעלין בקודש. טוב, דברים חשובים. בואו נעשה איזשהו סיבוב. ונחזור לזה לקראת הסוף. לא הספקתי לצלם, אבל כדאי לכתוב מקור. אורות הקודש ג' סליחה, אורות הקודש ב' עמוד תף קוף מם דלד. עוד פעם, אורות הקודש ב' עמוד תף קוף מם דלד. הפסקה הזאת נקראת על פי הנזיר התעלות הרצון והשכל האנושי. תף קוף מם דלד. אורות הקודש ב' עמוד תף קוף מם דלד. התעלות הרצון והשכל האנושי, ככה נקראת הפסקה. אז נקרא כמה שורות וננסה להתמקד בנקודה שקשורה מאוד אלינו. אומר הרב כך, יש בעולם תוכן טוב ההולך ומתעלה. וזה התוכן מתגלה הוא ברצונו ובטיבו של האדם גם כן. מסביר, בעבר היה הטבע והרצון האנושי יותר פראי ממה שהוא כעת. ולימים הבאים יהיה יותר נוח וטוב מההווה. ולכן, בעבר הייתה מהות התורה והמוסר, פונה ביותר לביטול כוח הרצון הטבעי. מדוע? מפני שהרע היה מרובה בו. ולעתיד הולך הדבר ומקבל צורה חדשה, עד שהדרישה של החופש הרצוני טובה תביעות מוסריות, שיניחו את הרחבתה המבוקשת, שאז תראה כמה טובה צפונה בה. בואו נעשה סדר. הרב כאן לוקח כנתון, שהעולם שלנו הולך ומתרומם לקראת הטוב שבו. באופן פשוט, לקראת הטוב המוסרי האנושי שבו. המוסרי האלוקי שבו. כלומר, גם המוסר הטבעי האנושי וגם המוסר האלוקי, שהוא למעלה מהמוסר האנושי, זה תוכן שקיים באדם, וככל שהמציאות מתקדמת לקראת גאולתה, כלומר, ככל שאנחנו מתקדמים לקראת סוף ההיסטוריה, סוף העולם שלנו, ממילא, אותם כוחות חיוביים שהקב"ה הטביע כטבע בנו, הולכים ומופיעים. למשל, אולי ניגע בשתי דוגמאות, בשני עקרונות שקשורים לזה, זה שבעולם העתיק, השכל האנושי פחות בא לידי ביטוי. והמציאות הייתה יותר פרימיטיבית. דהיינו, הגוף תפס יותר מקום, הנפש תפסה יותר מקום. זה בעצם אומר, זה בעצם אמר בפועל, שהממדים הנמוכים שבאדם שלטו במציאות. ולכן באמת השיטה הייתה כוחנות, אם היא כוחנות גופנית ונפשית, אדון ועבדים, שלטון שהוא שלטון, מדבר על שלטון של חברה, שהוא שלטון יותר של הריצות וכדומה, זה הדרך. אפשר לצרף לזה עוד נקודה, שלא רק שהשכל האנושי תפס אז פחות מקום, אלא גם המציאות החברתית, כמו שהרב כותב כאן במקום אחרי בורות הקודש ב', גם המציאות החברתית הייתה מאוד מאוד ספציפית. כלומר, היא לא הייתה, לא היה קשר בין חלקים שונים שבחברה. אדם חי במקום מסוים, לא הייתה תקשורת, לא היה אמצעי לתקשר ממקום למקום. ממילא אדם היה יכול להתנהג בצורה פראית במקום שבו הוא נמצא, ואם הוא היה בעל הבית במחרות באותו מקום, אף אחד בכלל לא יודע ממה שהוא היה עושה. אומר הרב, כשהאנושות מתקדמת ומתפתחת, ממילא השכל האנושי תופס יותר מקום. כשהשכל האנושי תופס יותר מקום, הכוח העליון שבאדם בא יותר לידי ביטוי. ממילא השכל הוא הרבה יותר מפותח מהנפש והגוף, הוא הרבה יותר ערכי, הוא הרבה יותר אלוקי, הוא גם הרבה יותר מסוכן, כי הוא כוח יותר עליון. אבל הקדוש ברוך הוא במקביל להתפתחות השכל, אומר הרב במקום אחר, פיתח את אחד ההתפתחויות, אם אפשר לומר שאנחנו נוהגים לקנטר עליהם, אבל בנקודה הזאת זו התפתחות חשובה, ההתפתחות שנקראת התקשורת. כלומר, התקשורת שבין בני אדם לא מאפשרת היום, ברוך השם, לאנשים מושחתים לעשות מה שהם רוצים במציאות, כי ברגע שהם יעשו את מה שהם רוצים, אפילו מצד דירת העונש, מיד זה יעלה לאינטרנט, או לטלוויזיה, או לעיתון, אנחנו הולכים אחורה. כלומר, בזמן אמת, אנשים ידעו את מה שאתה עושה. ולכן השלטונות באמת הריצותיים הולכים ומתפורים מן העולם, והטוב האנושי הולך ומתגלה, כמובן בתהליך ארוך ועמוק, חלקו גלוי, חלקו סמוי, אבל בכל אופן יש בעולם תוכן טוב ההולך ומתעלה. וזה התוכן, מתגלה הוא ברצונו ובטבעו של האדם גם כן. אז זה נכון גם מצד האדם עצמו, מצד הבחירה החופשית שלו, שהוא רוצה לגלות את הטוב הזה, וכוחות החיים של הטוב הזה מתעוררים אצלו, גם כאדם פרטי וגם כחברה, וגם מצד המערכת החיצונית. כמו שאמרנו לכם למשל אחת הדוגמאות, התקשורת שהיא מכריחה את האדם בעל כורחו, לא בבחירתו החופשית, להיות אדם יותר מוסרי ויותר טוב, כי אם הוא לא יהיה כזה, כולם ידעו עליו, והתחלל שמו, ומי יודע איזה מחיר הוא ישלם, וכולי על זה הדרך. אז התוכן הטוב שיש בעולם חייב להיגאל לקראת גאולתו. בסוף ההיסטוריה, הכוחות היותר עילונים שבאדם השכל וכדומה מתעוררים, השכל והנשמה מתעוררים, וממילא הטוב הזה הולך ומופיע. בין ברצונו החופשי, בין כמו שאמרנו בכפייה מבחוץ. אבל באופן כללי המהלך הוא שיש בעולם תוכן טוב ההולך ומתעלה. אחד מהביטויים לתוכן הטוב הזה, אפשר לצחוק על זה עד מחרתיים, זה שלטון דמוקרטי. שלטון דמוקרטי במובן העקרוני שלו, הוא שלטון כזה שמי שמנהל את החברה הם האזרחים. כלומר חברה, כלומר לא איזה מלך או איזה עריץ שעושה מה שהוא רוצה, אלא האזרחים קובעים מי ינהל אותם, ובאופן עקרוני הם יכולים להחליף אתם את השלטון וכדומה על זה הדרך. כמובן בעם ישראל זה לא נגמר בדמוקרטי, זה הרבה יותר מזה, אבל בכל אופן עצם זה שהמציאות השלטונית הרווחת בעולם, נגיד המתקדם, היא דמוקרטיה, זה מראה על התפתחות האדם. כי הנה האדם מקשיבים לרצונות האדם, מקשיבים לצרכים שלו וכו'. אז יש בעולם תוכן טוב, זו סוגיה עצומה, ארוכה, שיש הרבה מה לפתח בה, אבל לפחות אני חושב שהעיקרון הוא ברור, והנה כאן אולי נקרא עוד כמה שורות, זה יותר ברור. יש בעולם תוכן טוב ההולך ומתעלה. העולם מעצם בריאתו יש בו תוכן טוב, והתוכן הזה, התוכן הטוב הזה, הולך ומתעלה, כלומר הולך ומתגלה במציאות ההיסטורית בפועל. וזה התוכן הטוב הזה, מתגלה הוא ברצונו ובטבעו של האדם גם כן. כלומר, זה לא רק איזשהו טוב, נקרא לזה מופשט, שנמצא בקוסמוס הכללי, אלא הטוב הזה מתגלה גם ברצון האנושי. איך זה בא לידי ביטוי? אומר הרב, בעבר היה הטבע והרצון האנושי יותר פראי ממה שהוא כעת. בתקופה הקדומה, הטבע והרצון של האדם היה הרבה יותר פראי, הרבה פחות מפותח, הרבה פחות מושכל, הרבה פחות אלוהי, יותר פרימיטיבי, יותר גופני ונפשי. ולימים הבאים, אומר הרב, יהיה יותר נוח וטוב מההווה. נכון שכמו שאמרנו מקודם, נכון שככל שכוחות החיים היותר אלוהים שבאדם מתפתחים, אז גם הסכנות יותר גדולות. לא אמרנו שלא. אבל מצד שני, יש כאן זרם פנימי וגם חלקו מתגלה של טוב. אז בעבר האדם היותר פראי, לעתיד לבוא, יהיה עוד יותר טוב ממשהו עכשיו. אומר הרב, לכן מה אחת ההשלכות החשובות של הנקודה הזאת? בעבר הייתה מהות התורה והמוסר פונה ביותר לביטול כוח הרצון הטבעי. היות ובעבר הכוח הטבעי של האדם, הגופני והנפשי, היו כוחות שלא הונחו על ידי השכל, לא הונחו על ידי הנשמה, אלא הם אלה שהשתלטו על המציאות, גם מכורח המציאות וגם מבחינה חופשית, אז עם אלה התורה והמוסר כוונו לבטל את הכוחות הטבעיים האלה. כי מי יודע מה יהיה כשהכוחות הטבעיים האלה יופיעו? עיר פרי האדם יוולד. ולכן באמת התפיסה החינוכית המוסרית הייתה, באופן עקרוני, לבטל את הכישרונות הטבעיים, לבטל את כוחות החיים הטבעיים, או לפחות לצמצם אותם כמה שניתן, כי מי יודע מה יקרה אם לא נשים גדר לכוחות האלה. לכן אומר הרב, בעבר הייתה מהות התורה והמוסר, פונה ביותר לביטול כוח הרצון הטבעי. יש באדם רצונות טבעיים, נטיות חיים טבעיות, כישרונות טבעיים. המוסר אמר, באופן עקרוני, לבטל או לצמצם כמה שניתן, כי הכוחות האלה לא יכלו לצאת לפועל בצורה מתוקנת. מדוע? מפני שהרע היה מרובה בו. ולכן באמת, ההדרכות המוסריות של אז, היו הדרכות כאלה שיותר מבטלות את כוחות החיים הטבעיים. ולכן אם אתה רוצה להתקרב לאלוקים, תבטל את כוחות החיים הטבעיים שלך, תיכנס לאינקובטור שנקרא בית כנסת, בית מדרש וכו', שם תמצא את אלוקים. כל מה שהוא מחוץ לזה, אלוקים לא נמצא שם. אבל, אומר הרב, ולעתיד הולך הדבר ומקבל צורה חדשה. ככל שאנחנו מתפתחים יותר, ממילא ההדרכה היא לא לביטול הרצון הטבעי, אלא ההדרכה היא להופעת הרצון הטבעי. ההדרכה היא לא לכפייה מבחוץ, אלא ההדרכה היא יותר לבחירה מבפנים. אם היית רוצה פעם לחנך, היית כופה מבחוץ. היום אתה רוצה לחנך, אתה חייב ליצור הזדהות מבפנים. כי הטוב האנושי נמצא, והטוב האנושי רוצה להופיע. לכן עשה אלוהים את האדם ישר, זה יותר מתאים לדורות האלה. עיר פרא האדם יוולד, זה יותר מתאים לדורות הקודמים. כמובן זה לא שחור לבן, זה תהליך ארוך של מאות שנים. אומר הרב, אז היות ולעתיד הולך הדבר ומקבל צורה חדשה, עד שהדרישה של החופש הרצוני, תובעת תביעות מוסריות שיניחו את הרחבתה מבוקשת. הבחירה החופשית של האדם, החופש הרצוני שלו, הוא תובע תביעות מוסריות כאלה שכל כוחות החיים שלו יצאו לפועל ולא ידוקעו ולא יתכווצו. שאז תראה כמה טובה צפונה בה בתוך באמת כוחות החיים הטבעיים של האדם. טוב, אז אם כן העולם באופן עקרוני, ההיסטוריה באופן עקרוני הולכת, עוברת איזשהו תהליך מהמוסר הרצוני, הפראי, אם אפשר לומר, אל המוסר האלוהי. המציאות הולכת ומתרוממת מהנפש הבהמית אל הנפש האלוהית. שבדרך עוברים דרך הנפש השכלית, והנפש השכלית הזאת היא, יש לה יתרון וכמובן יש לה גם חיסרון. טוב, אומר הרב, וכאן הנקודה שקשורה לפסקה שלנו באורות התשובה. אבל בתוך הרצון העכשווי, אף על פי שהרצון, שהשביל המרכזי, עמוד השדרה של הרצון של התקופה העכשווית, הוא יותר רצון בריא, רצון מתוקן, רצון של טוב, רצון של שכל, של אלוקות, של מוסר וכו'. אז אף על פי שהשביל המרכזי, עמוד השדרה, המסלול העקרוני, הוא באמת הטוב שברצון, נכון? אבל, אף על פי כן, אבל בתוך הרצון העכשווי, כמה סיגים עדיין יש בו? יש בו עדיין שאריות, כי זה תהליך ארוך, יש בו עדיין שאריות של הרצון הקדמוני, של הרצון העתיק, של הרצון הפראי, של הרצון הלא מוסרי שבאדם. ולכן, והנה הגענו לנקודה שקשורה אלינו, ומתוך כך, היות ויש באמת באדם מצד אחד, השביל המרכזי זה הרצון הטוב, מצד שני נשארו עדיין סיגי רצונות, או צדדי רצון, שהם עדיין מלוכלכים מהפראיות הקודמת, אומר הרב, אבל בתוך הרצון העכשווי כמה סיגים עדיין יש בו, ומתוך הזכות של הניצוצות הטובים, של הרצון שהתעלה, היות ויש באדם ניצוצות טובים של הרצון המוסרי החיובי הזה, חפצים גם אלה השיגים לזכות בחופש. האדם הרבה פעמים חי בשחור לבן. אז או שהוא כולו מוסרי, או שהוא כולו פראי. ככה הוא חושב. אומר הרב, זה מורכב. נכון שהשביל המרכזי, עמוד השדרה, זה הרצון הטוב, אבל יש עוד כמה ניצוצות של חיים באדם שעוד לא התרוממו. יש עוד הרבה שיגים, יש עוד הרבה לכלוכים. לכן, היות והזרם המרכזי של, שהאדם חי בו, זה הרצון לפתח ולגלות את כל כוחות החיים הטבעיים שלו. אבל יש כמה צדדים בתוכו, שעדיין לא הוכשרו לגלות אותם בצורה נכונה. ואם הוא כן יגלה אותם, מי יודע מה יצא שם? מה יהיה? ולכן אומר הרב, אם אנחנו ניתן להם חופש לסיגים האלה, רצונם גם לזכות בחופש של אותם חלקי החיים שיתרוממו, אם ניתן להם לזכות בחופש הזה, וחופשם, יחריב את העולם ויזהם אותו. אומר הרב, לזאת, בגלל זה, מפני זה, המלחמה העצומה היא. עכשיו שימו לב, זה לא רק מלחמה אצל האדם הפרטי, זה מלחמה בחברה האנושית. יש את החברה שקוראים לה היום ליברלית, שהיא רואה יותר את הצד המוסרי החיובי של האדם, נגיד, והיא נותנת לו יותר חופש, יותר סומכת על האדם, היא מאפשרת לו יותר להגיע אל עצמו מתוך ביטחון עצמי, ולפתח את כוחות החיים שלו. ויש את החברה השנייה שהיא חברה שמרנית, שהיא מפחדת, מה יקרה אם אנחנו נפתח פה את הגבולות? מי יודע מה יצא פה החוצה? שני הכוחות האלה צודקים. בשני הכוחות האלה יש אמת. השביל המרכזי הוא השביל היותר פתוח. אבל עדיין יש סיגים ברצון שעוד לא הזדקחו. וכאן השמרנות צריכה להופיע. אני קורא מההתחלה את החלק הזה. אבל בתוך הרצון העכשווי כמה סיגים עדיין יש בו. ומתוך הזכות של הניצוצות הטובים של הרצון שהתעלה, חפצים גם אלה השיגים לזכות בחופש. וחופשם יחריב את העולם ויזהם אותו. לזאת המלחמה העצומה היא. וכל מחנה מגינה בצדק ולוחמת בצדק. החופשיים, אם אנחנו הולכים עד הקצה, אז החופשיים לגמרי, חס ושלום. לוחמים בעד ניצוצי הטוב של הרצון, שלא יסבלו עבדות לאין צורך. שוח למחסור. כי באמת חלק מכוחות החיים כבר התרוממו ויכולים לגלות את הצד החיובי שבהם. והמשועבדים מכירי העבר ויודעיו באדר טובו, יודעים עד כמה דווקא הגבולות, דווקא המסגרת, דווקא הכפייה, דווקא החסימה של כוחות החיים הטבעיים, דווקא היא זאת ששמרה עלינו. והמשועבדים מכירי העבר ויודעיו באדר טובו, מגילים על השיעבוד שלא יערסו חלקי הרצון המזוהמים את הבניין האצילי של העולם. אז מה תפקידנו? גם כלפי עצמנו וגם כלפי החברה. וגדולי הנפש, אדם שהוא באמת מקשיב לעצמו ומקשיב לדור וכו', צריכים לתווך את השלום בין הלוחמים. להראות ששני הצדדים אמת. שני הצדדים נכונים, שניהם צריכים לבוא לידי ביטוי. בהראותם לכל אחד מהם, מהו הגבול השייך לו באמת. מצד אחד, לתת את החופש המתאים, המגיע, כמובן בזהירות, לאותם ניצוצות החיים שכבר הופיעו בצורתם המתוקנת. מצד שני, עדיין נשים גבול ושמירה על אותם ניצוצות החיים שעדיין צריכים את הגבול הזה, את המסגרת הזאת, כי עדיין הם מלוכלכים מקום נסיגים וזוהמה. מה אנחנו יכולים לקחת מכאן? שבעצם העולם עובר איזשהו תהליך. התהליך הוא מעבר מהרע הפראי שבאדם לתוב האלוהי שבו. התהליך הזה יוצר גם הדרכות מוסריות שונות. ההדרכה המוסרית הקדומה הייתה יותר לבטל את כוחות החיים הטבעיים. ההדרכה המוסרית היותר מתאימה לדורות האלה, יותר להביא לידי ביטוי, להוציא מהכוח לפועל את כוחות החיים הטבעיים. זה לא שחור לבן, זה תהליך. השאלה מה השביל המרכזי. כמו שאמרנו הרבה פעמים, ספר אורות התשובה הוא בנוי על פי התפיסה הזאת. שנפש האדם תאורה ביסודה, ודאי בתקופה האחרונה של ההיסטוריה, ודאי בתקופת גאולה כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל. ולכן אפשר באופן מדויק או באופן מסוים, אפשר לתת, ולא רק אפשר, חובה לתת לכוחות החיים הטבעיים, לצאת אל הפועל, גם ברמה הפרטית וגם ברמה הלאומית. נכון שזה מסוכן, יש לזה מחירים, כי יש כאן איזה מערכת שלמה שלא הכל מתנוצץ בטוב שלו, אבל הכיוון המרכזי זה הכיוון. אומר הרב, על פי זה אפשר, על פי המבט העקרוני הזה, הכללי הזה, אפשר אולי להגיע לפסקה שלנו יותר נכון. יש שאדם קורא בספרים מענייני מעלות של קדושה, ונפשו מצטערת ומתמוגגת בקרבו. אומר הרב, למה אתה מצטער? אז באופן פשוט הייתי אומר, אני מצטער, כי אני רואה שמה שכתוב בספרים, אידיאל כל כך גדול, כל כך רחוק, ואני נמצא במקום אחר לגמרי. אז הפער בין הרצוי שבספר לבין המציאות שלי, יוצר אצלי את הצער הזה. אומר הרב, לא, זה צער מסוג אחד, אבל יכול להיות גם צער מסוג שני. בואו נקרא. צריך הוא להפריד את הצער לחלקיו. אדם, כשהוא קורא בעניינים, בספרים, בעניינים של מעלות של קדושה, יכול להיות לו צער כפול שנובע משתי סיבות הופכיות לגמרי. מצד אחד, וימצא, שיש לפעמים שחלק אחד ממנו הוא שמצטער שעל שהמדרגה הטובה הזאת היא רחוקה ממנו בהבנותה. באמת, אפשרות אחת, זה האפשרות הפשוטה, שאני מצטער על מה שאני רואה בספרים, שהוא גדול, הוא עליון, הוא נכון, הוא מתוקן וכו', ואני לא נמצא שם. וזה רחוק ממני בגלל ההבנות שלי. ובהקשר הזה, הצער הזה הוא צער על הריחוק שהאדם נמצא בו בין הרצוי למצוי, וצריך הוא להתחזק בתשובה לבוא למידה העליונה ההיא שכתובה בספרים. מצד שני אומר הרב, יכול להיות שבאותה מידה העליונה שאדם רוצה להגיע אליה, או במידות אחרות, אבל כאן הרב מדבר אפילו באותה מידה, חלקים אחרים או שונים באותה מידה, ועם זה, ייתכן שיש באותה מידה חלק שהוא פחות מערכו. איך אפשר להגיד כדבר הזה? חלק שהוא פחות מערכו? האדם הוא יותר עליון ממה שכתוב בספר. אלא כנראה צריך לומר, על פי מה שלמדנו עכשיו באורות הקודש, שיכול מאוד להיות שהדרכות המוסריות האלה, ששוברות את הגוף, ששוברות את הטבע, שמצמצמות את האדם בדלת אמות של הלכה, ההדרכות האלה נכונות. אבל הן נכונות במינונים המדויקים לכל תקופה. והוא מרגיש על עצמו שהוא חי בתקופה אחרת. שיש לו אישיות אחרת, שכוחות החיים שלו כן רוצים לצאת אל הפועל, ואדרבה, לא רק זה לא מפריע לו, זה מרומם אותו, כמובן צריך כאן זהירות רבה בכל החשבון הזה. ואם זה ייתכן שיש באותה מידה חלק שהוא פחות מערכו, והוא מצטער מההצטמצמות שנפשו נוטה להצטמצם בתוך הקטנות הממוזקת במידה הטובה ההיא, יש במידה הזאת גודל, אבל מאוד יכול להיות שיש גם במידה הזאת קוטן, יכול להיות. אני אומר זה בצורה מאוד ברורה, כמו שאמרנו כמה פעמים. אדם למד תורה במקום שליבו חפץ. אדם למד תורה ממי שהוא עשה אותו לרב. אדם צריך ליצור הזדהות בינו לבין רבו. לא מכל אחד ולא מכל סגנון ולא מכל שיטה ולא מכל דגש, אדם יכול לקבל תורה. לא צריך להתבייש להגיד את זה. זה דברי תורה, זה דברי אמת, אלה דברים נכונים. אבל יש סגנונות, אם לא נדבר על התכנים, יש סגנונות, שהסגנונות האלה הם אולי לא מתאימים לאותו אדם. אולי גם לא מתאים לאותה תקופה. ולכן זה לא זלזול בדברי תורה, זה לא זלזול בחכמים. הוא יודע שכשהוא שומע תורה בסגנון כזה, זה מקטין את נפשו. זה מצמצם אותו. ואז הוא מצטער על זה. אז הצער הראשון זה צער על כמה שהוא רחוק ממה שהוא שומע. הצער השני זה צער כזה שבאמת הוא מרגיש שיש איזה מידה או איזה זווית או איזה צד באותם הדברים שהוא שומע, שהוא קטן מבחינתו. זה קטן עליו. כי הדור עלה, כמו שהרב כותב במאמר הדור. עוד פעם המשפט הזה. ואם זה ייתכן שיש באותה מידה חלק שהוא פחות מערכו, כי המציאות האנושית ההיסטורית היא מציאות של התפתחות השכל והרצון האנושי. והוא מצטער מההצטמצמות שנפשו נוטה להצטמצם בתוך הקטנות הממוזקת במידה הטובה. זאת מידה טובה. אבל זאת מידה כזאת שהיא מבחינתו, מבחינת התקופה, מבחינת האישיות שלו, היא כרגע לא יכולה להתקבל אצל נפשו. ובהקשר הזה, זה קטן עליו, לא שאנחנו מזלזלים בדברים חס ושלום, אבל זה לא מתאים לו. כמו שכאן הרב אומר, קטנות. וצריך הוא לברר לעצמו עד כמה יאושר, כלומר יאשר את עצמו ויהיה מאושר, עד כמה יאושר באמת כשיקח מזו המידה, מצד אחד ודאי שיש כאן דברי אמת, הוא צריך להתחבר לדברים, אבל, ועד כמה אושרו תלוי בשמירה שלא להישאר בצמצומה. כי אם לעלות למעלה ממידתה, מעלין בקודש. צריך בשביל זה הרבה ענווה, הרבה ישרות, הרבה כנות שאדם מזהה מי הוא באמת, הרבה שימוש תלמידי חכמים, כדי שבאמת הבירור הזה יהיה בירור אמיתי, ולא איזה בירור חס ושלום נמוך. כן.
הדורות הולכים מתקדמים. היא באה על חשבון דברים אחרים, מה עם כל ה... הרי יש גם מושג של ירידת הדורות ודברים של... לא יכולים להשוות אותם.
בוא נאמר זה ככה. אני חושב, אפשר לתרץ כמה תירוצים, האם הדורות מתעלים או הדורות יורדים. ירידת הדורות או התעלות הדורות, אפשר לומר ככה. יש עוד פירושים, אבל אחד הפירושים. הדורות מתעלים באופן עקרוני. דווקא מפני ההתעלות הפוטנציאלית, וחלק מההתעלות הפוטנציאלית הזאת יוצאת אל הפועל, ברוך השם, יש גם פוטנציאל של ירידת הדורות, כמו שאמרנו מקודם. כל זמן שהחיים הם גוף ונפש, אז הקלקול הוא בגוף ונפש, הוא לא בשכל. אז האדם לא ימציא פצצת אטום. ברגע שהשכל מתרומם, אז השכל הזה יכול להביא לברכה גדולה, אבל גם יכול להביא לקלקול נורא. בוא נגיד את זה אחרת. פעם ישמעאל, כפי שרש"י אומר על התורה, היה יורה על יצחק חיצים. נכון? זאת הייתה שיטת העבודה שלו. היה רואה את יצחק מרחוק ויורה עליו חיצים. ראתה איזה שרה, אמרה, סלק בנעמה הזאת. היום ישמעאל יורה עלינו חיצים. הוא פשוט מעלה על מטוסים, מתענה נפץ מתימן. מעלה, מביא אותם לארצות הברית, כדי שיתפוצצו בתי כנסת בשיקגו, וזה החדשות של אתמול בלילה. פשוט. אז זה ישתכלל. אז זה נורא מסוכן. חץ יכול לפגוע הרבה פחות, מאשר מטוס יתפוצץ באוויר, או מי יודע חס ושלום אם יתפוצץ בית כנסת, ומי יודע מי יהיה שם. חץ יכול לפגוע באדם אחד, בוא נדבר אפילו כמויות, חס ושלום. חץ פוגע באדם אחד. הפצצה יכולה לפגוע בהרבה מאוד אנשים. אז השכל בפוטנציאלו הוא דבר עליון מאוד, אבל באופן מעשי יכול להיות גם דבר מסוכן מאוד. לכן הכיוון הזה בפסקה הזו הוא שכשאדם קורא בספרים בעניינים של מעלות של קדושה, צריך לזהות איפה הוא נמצא ביחס לדברים. א', מצד מה שהוא צריך להיות, וב', מצד מה שהוא. אולי הדברים האלה לא כל כך נוגעים בו, כי זה לא כך מתאים לו, לא מצד הגאווה שלו, ולא מצד חס ושלום שהוא אומר זה לא נכון. זה לא מתאים לי, זה לא מתאים למידה שלי, וזה לגיטימי. כמה צריך מאוד זהירות בנושא הזה, צריך לשמש תלמידי חכמים, אני הייתי אומר, כהדרכה מעשית, כל מי שלומד משהו מספר מוסר, ונדמה לו שהמשהו הזה שהוא לומד, התוכן הזה שהוא לומד, או הסגנון הזה שהוא לומד, לא מתאים לו, לפני שהוא מחליט בגאוותו שזה לא מתאים לו, שיתייעץ עם רבו, איך להסביר את זה, וב' אם זה מתאים לו. בסדר? שיעורי בית. הפלא יועץ כותב בערך איש ואישה. איך אישה שסובלת מבעלה צריכה להתנהל? מכיר את זה? מכיר. נו, איך הגבת לזה? בשוק. נו, אז מה תגיד שהפלא יועץ לא צודק? אז מה תגיד שהוא לא צודק? תתייעץ אם אתה לומד חכם, תבקש ממנו לענות לך תשובה על הפלא יועץ. ויכול להיות שבאמת בדורות האלה זה לא מתאים. וזה לא סותר את הגאונות ואת הצדיקות של כל ספר פלא יועץ, מה זה קשור למי? צריך כאן זהירות רבה, צריך לשמש תלמידי חכמים, כדי באמת שהדברים יהיו מדויקים ומכוונים נכון. בסדר? טוב, נעצור פה.